אוונגליס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב, ערב טוב לכם. כאן בירושלים ישראל גליס, ישראל בן צבי, ובני ברק מוישי כאן. היום חל יום פטירתו של מרן מורנו רבי יוסף חיים זונפלד זצ"ל. זכיתי גם ללות בבוקר מוקדם אחרי תפילת זתיקין עם קבוצה של אנשים מכובדים, ביניהם גם צאצאים, ללות לציונו של רבי יוסף חיים זונפלד בהר הזיתים. אז רבי יוסף חיים זונפלד נולד בשם חיים זונפלד. השם יוסף הוסיפו לו על פי הוראת מרי דיסקין בסוף ימיו כשהוא חלה. הרב זונפלד נולד בעיירה ורבו שבמחוז נייטרה, אז היה ממלכת הונגריה או אוסטרו-הונגריה, לאביו אברום שלמה, בנו של הרב שמואל נדש, הרב של ירגן ותלמיד בולט של החתם סופר. הוא התייתם מאביו בגיל 5, אמו נישא לתושב העיירה סמיטניאטיץ, שאליה הם עברו לעיירה הזאת. בגיל 11 התחיל ללמוד אצל הרב יהודה לייב לפלר, רבה של עיר מגוריו סמניץ. בגיל 13 חזר לעיר הולדתו ורבו, שם למד אצל הרב חיים צבי מנהיימר, ולאחר כשלוש שנים עבר לפרשבורג לישיבה של כתב סופר. לאחר נשואיו עבר לעירה קובזרוף, שם למד אצל הרב רומשג צבבנה. בשנת תפריש למד ג' עלה לארץ ישראל עם מורו הרב שג, והשתכן בעיר עתיקה בירושלים, וחי צמוד למורו ורבו, הוא גם נטמן בהר הזיתים בצמוד אליו. הרב זונפלד התקרב לרב דיסקין, המריל דיסקין, שהיה הרב של היישוב הישם בירושלים, ולבנו רבי צוקי רוחם דיסקין, ועמד למינם במאבקים הציבוריים שלהם. בשנת תפריש למתחד הקים עם הרב דיסקין את בית הדין של החוגים היראים בירושלים. השניים יחדו את כולל ורשה וכולל הונגריה, ואחרי הצטרפו אליהם עוד כוללים. הרב דיסקין מינה את הרב זונפלד כגבאי בית התמים דיסקין שהקים. הוא שימש גם כמונה של כולל שומר החוי מויס לאחר פטירת רבו הרב שג, והיה גם גבאי ראשי של חבר קדישה הכללית בירושלים שהוקמה בתפריש תזיין. הרב זונפלד שימש בסוף המאה ה-19 כראש כולל הונגרים אוסטרים. הכולל של מה שהיום זה נקרא שומרי החומות. מלבד שיעורים שהעביר בית המדרש של הרב ישעיהו בדקי. המשפחה של רבי יוסף חיים זונפלד. אשתו הראשונה שרה הייתה ביתו של שלמה זלצר, שוחט ובודק בעיירה קויבסדרוף. היא נפטרה בתפריש עין תת. נולדו לו ממנה 8 בנים ושתי בנות. אשתו השנייה חילי הייתה צעירה ממנו ב-30 שנה, נפטרה בדלת אייר תשכ"ח. וגם היא הייתה מבוגרת מאוד בגיל 90. היא הייתה ביתו של מנדל דייץ' שהיה דיין בטפלשין, וקודם לכן הייתה נשואה לידי איבניץ. ביתה מזיווג ראשון הייתה לאה, שהייתה אשתו של רב חיים זאב פינקל. חתנו, אחד החתנים החשובים של רב חיים זאב פינקל, היה רב שמואל אילן שינקר. אני עסקתי לפני כמה שנים באילן יוחסין של רב חיים זאב פינקל, עבודה שאחר כמה שנים הגעתי למעלה מ-12,000 צאצאים שיש רב חיים זאב פינקל בארץ ובעולם. הרב זונפלד עודד מאוד את הרחבת היישוב היהודי בירושלים. בשנת תרל"ט הוא מצטרף למועצת ועד כל הכוללים שעסקה בגאולת אדמות מידי ערבים והקמת שכונות עליהם. מקצת מהשכונות נבנו על גבי קרקעות שנקנו על שמו, מכיוון שהיה נתין אוסטרי. והחוק אוטומני אפשר אז לרכוש קרקעות בקלות. בקונטרס התקנות של שכונת בית ישראל נכתב, שטרי המקנה נכתבו על שם הרב רבי חיים זונפלד והרב שלמה זלמן בהרם, כאשר הסכימו רוב בני החברה. הרב זונפלד היה גבאי ראשי בחברת גמילוס חסוד עם כללית שערי חסד, והוא כתב בפרוטוקול את החלטות גמ"ח שערי חסד להקים שכונה, כשהיה מגיע לשכונת שערי חסד, שם התגורר נכדו. אמר אז, קורת רוח מיוחדת יש לי לבקר בשכונה שנבנתה על תארת הקודש, שכונה זו שלי, ויש לי חלק נכבד בהקמתה. אחד מהדברים המעניינים זה גם כשהוקמה שכונה נוספת, יפה נוף, הוא הגיע והוא ממש בידיו שם אבנים כדי לסדר את השביל שמוליך מהכביש, מה שהיה אז כביש הראשי, לתוך השכונה. שכונת בתי הונגרים הוקמה על ידי רבי צחוק צבי רצדורפר, מאנטוורפן. הוא שלח סכום כסף גדול לקנות 10 דירות בעיר העתיקה לטובת עניי ירושלים, ובספחה הם שכנע אותו לקנות באותו סכום מגרש שלב יוכלו לבנות מאות בתים לעניי העיר. ואכן יצחק צבי רכש את אדמת בתי הונגרים שנקראת נחלת צבי על שמו. עליהם נבנו 300 בתים, בנוסף הוא גם החליט לקיים את מחשבתו הראשונה וקנה גם דירות, גם 10 דירות בעיר העתיקה. ולמי שמגיע לכותל המערבי משער שכם, לפני הכניסה לכותל בצד שמאל יש את בית הכנסת אוהל יצחק, זה בית הכנסת שגם שייך לאותו יצחק צבי רצופר, ותבקרו בית הכנסת, תראו דבר מעניין, שיפצו את בית הכנסת וכתוב שמה שכשיגיע המשיח יחזירו חזרה את בית הכנסת לידי כל שומרי החומוס. היו לו עמדות מאוד ברורות בנושא של ארץ ישראל, הוא ראה מאוד בפריחה של ארץ ישראל, קיים גם את הנבואה של ואתם הרי ישראל הנבחם תתנו וברכם תיסו למי הארץ, החשיב מאוד את זה כפריחה של ארץ ישראל כהתחלת דגאולה על פי דברי הגמרא. לזקנותו, כשלא יכול לצעוד רגלית, הוא נסע לעתים קרובות ברכב לראות את השכונות החדשות של ירושלים. גם סמוך למראות דף רשפי, הקפיד מאוד ללכת לכותל המערבי, ללכת דרך שער שכם ולחזור דרך שער יפו. כשהיה הולך, הוא היה גם מועל, הלך לבתי הונגרים, וכשהוא הלך לכיוון בית חולים שערי צדק לראות את היולדות, לראות הילד, היה הולך דרך דווקא דרך השערים האלו, כדי להכריח להם שאנחנו לא מפחדים. מי שמכיר את המסע, מסע המושבות שהיה, ביחד עם מרן הרב קוק, הוא גם כן הלך ברגל מאזור מרחביה, שם היישובים, הוא הלך ברגל כדי, וזה היה לאחרי רצח שרצחו שם רופא ושומר, הוא הלך ברגל כדי להראות להם שאנחנו לא מפחדים מהם. הייתה לו התנגדות מעניינת לציונות, בתקופה מסוימת היה בקשר עם יעקב ישראל דיאן, שנרצח בסופו של דבר בידי אנשי הגנה. הוא הסמיך את דיאן וחבריו לדבר עם מייל העיתונות הגדול המשפיע על נורד קליף, כדי לתבוע מעמד פוליטי נפרד בארץ ישראל. הוא נפגש גם עם מלך ירדן, זו הייתה הפעם היחידה שהוא עזב את ארץ ישראל ויצא לירדן, כי ככה הוא לא עזב את ארץ ישראל. היה לו יחס מעניין לכל מיני דברים שקשורים בכלל החינוך בארץ ישראל, מאוד מאוד הקפיד על חינוך שיהיה מבית, בלי להרבב שום דבר זר. הרב זוננפלד נחשב כמנהיג אגודת ישראל העולמית. כמנהיג רוחני של אגודת ישראל, הרב זוננפלד התמודד עם קשיים מבית, כאשר עלו לארץ חרדים מחוגים מתונים יותר של אגודת ישראל. מצד אחד הוא נתפס כבעל בריתה של אגודת ישראל בארץ ישראל, שמנהיגה הפוליטי היה הרב משה בלוי, פעל ביחד איתו, וזה היה פעילות מאוד מיוחדת. אז היה אגודת ישראל ועדה חרדית היו דבר אחד. באיזשהו שלב גם יצאו ספרים לזכרו של רבי שמחה מזונפלד, אפשר לקרוא את הספר מור דעה די ישראל של רבי שמחה מזונפלד, שנכתב מנקודת ראות אחת, והאיש סליחה, מור דעה די ישראל יצא על די גרליץ, שהוא הצמיד את הדמות של שמחה מזונפלד כמבט קנאי, והאיש על החומה שכתב של רבי שמחה מזונפלד יותר מתוך מבט אגודאי. היה לו מחלוקת עם הרן רב קוק בנושאים שונים, אבל מי שיודע, כמו שהזכרנו קודם, המסע הגדול שהיה בתפריש עין דלד, השתתף ביחד עם הרב קוק, מה שנקרא מסע המושבות, ובית הרב קוק משחזר את המסע הזה, מסע מאוד מעניין, שמגיעים לכל התחנות, המסע היה ארוך, אבל עושים את זה ביומיים, מגיעים את כל התחנות ורואים לאורך כל הדרך את היחס המיוחד והמעניין בין שני הדמויות האלו, בין מרן רב קוק ומרן רב יוסף חיים זוננפלד. על זוננפלד אפשר לדבר שעות, יצאו גם ספרים, אבל אפשר לדבר שעות. כיום קיים מכון קרן ראם, שם זה, שרם זה השם רבי ליאור מורדכי, שהיה בנו הצעיר של רבי שמחה מזונפלד, שגם היה איתו במסע. המכון הזה מאדרים את כתבי היד שלו, משמרים את זכרו בניצוחו של הרב שלמה ורנר שליטה, ובתמיכתו של נינו של רבי שמחה מזונפלד, הנגיד ואיש החסד, הרב מוטי זוננפלד. הלילה אנחנו נשמיע שיחה של אבא שלי, לפני 60 שנה, על דמותו של רבי שמחה מזונפלד. אבי זכה כנער להיות שם בבית, לראות את אורחות חייו. נשמע גם מספר דמויות שידברו על דמותו הגדולה, הרב מנחם פורוש, שגם כן היה בביתו הרבה, הרב מנחם פורוש ז"ל, הרב יוסף חיים זונפלד ז"ל, רבה של נווה אביבים, שיינדל, קלתו של יוסף חיים זונפלד, את רבי זלמן זונפלד, גם כן נינו, והרב שלמה זלמן זונפלד ז"ל, נינו, שגם כמו שאמרנו קודם שיוציא את הספר, האיש על, את השלושה כרכים, האיש על החומה. שוב קרן רהם, ידרה את הספר, הוציא אותו מחדש. נשמע את הסופר שמחה רז, לאריכות ימים ושנים, בסיפור מעניין על יוסף חיים זונפלד. ברקע נשמע גם מרשים של חסידות מוז'יץ, ונסיים בשיר מתוך היוצרות, כי אתה מלך מלכי המלכים של חסידות בלץ. הגאון רבי יוסף חיים זונפלד נולד בו' בכסלו תרשט 1849 ונפטר בי"ט באדר אדר ב' אלפים תרשט צ"ב 1932. הוא נולד כחיים זונפלד והשם יוסף נוסף לו לאחר מחלה. הוא, כמו שכולנו יודעים, היה הרבה הראשי של העדה החרדית בירושלים ובארץ ישראל. על ימינו הרב, אנחנו מיד נדבר על תולדותיו ימינו הרב. אני כבוד אב, אז ישר בתחילת התוכנית אני רוצה להשמיע את קולו של אבי, שהרב רבי ינקב גליס, שחברו חיים אויזמן לפני 35 שנה, הקליט אותו, מספר עליו בספר חיים זונפלד. אנחנו לאורך התוכנית גם נשמע עוד הקלטות שעשה חיים אויזמן, אבל בואו נשמע את אבי מספר על בספר חיים זונפלד, איך שהוא הכיר אותו.
וזה מציין את כל, לאורך כל הקו הפוליטי שלו, הקו המדיני שלו, הקו הציבורי, פיקחות גדולה מאוד, נבונות גדולה מאוד, ויחס טוב, יחס ליברלי, לכל השאלות שהוצגו לפניו. הרב חיים היה לא רק המנהיג של הציבור החרדי או הדתי בירושלים, היה גם המייצר אותו, הוא גם יצר אותו. הוא שמח על כל בניין חדש שנבנה בירושלים. ולא חשוב אם זה בניין של ערבים, אמרו לו, זה הרי נבנה על ידי ערבים, אמר אין דבר, אבותיהם הכריבו את ירושלים, שהם יבנו אותה. הוא בעצמו השתתף בבניין ירושלים. אבל עם זה, הוא הזדעזע כששמע כל מיני דברים על הקיבוצים, נבנים בלי מקווה, בלי בית כנסת. איך זה יכול להיות דבר כזה? הוא פשוט לא תפס את העניין. וזה הוציא אותו מהבית. למרות, הייתי אומר, ההתחייבות שלו שלא יעזוב את העיר העתיקה, קם ויצא לאיזה שבוע ימים במסע הידוע שלו. עבר את כל הקיבוצים בגליל, ויחד עם משלחת שבראשותו עמד הרב קוק זצ"ל ועוד רבנים מכל הארץ, יחד איתם עמל כדי ליצור בקיבוצים החדשים איזושהי תשתית של חיים דתיים. הוא נפגש לא פעם עם דוקטור ויצמן, עם כל האנשים שהוא הביא איתו וכך הלאה, ניהל איתם ויכוחים, והוא רצה יחד איתם לבנות את הארץ, רצה שתהיה, אז דובר על סוכנות יהודית, היום אנחנו כבר כמעט אפילו לא יודעים מה זה, אבל אז הסוכנות היהודית זה היה כמו היום הכנסת, הממשלה, זה היה המוסד הריבוני. הוא רצה שיהיה סוכנות יהודית, ורצה גם להשתתף בסוכנות היהודית. כתב לא מכתב אחד ולא תזכיר אחד לוועדת המנדטים, לחבר הלאומים, וטבע השתתפותו של הציבור החרדי בירושלים ובכל הארץ בבניינה של ירושלים. אבל יחד עם זה הוא רצה את לתת. הוא רצה שהרבנות למשל תהיה עצמאית. הוא רצה למשל שהחינוך לא יהיה שייך לסוכנות. מה זה חינוך? חינוך. חינוך, ברור שזה צריך להיות תלמוד תורה. ולא יכול להיות חינוך של כפירה. ולא יכול להיות חינוך שילדים לא ידעו מה זה יהדות. לא ידעו דברים אלמנטריים. הוא ויתר על הרבה דברים. הוא היה למשל לא רצה שילמדו עברית, נשארה בזה איזשהו חידוש מודרני, כן? אבל בכל המקומות החדשים שנבנו תלמודי תורה, הוא הסכים שילמדו בעברית, ובלבד שתהיה תלמוד תורה, לא חשוב השפה. הוא אפילו בתקופה מסוימת, כשהיה מפקד של השלטון, השלטונות המנדטוריים עשו מפקד אוכלוסייה, ובתוכם הייתה שאלה גם איזה שפה אתה מדבר. הוא במפקד שלו כתב שהוא מדבר עברית. וכשאלו אותו אחר כך, איך זה אתה כותב דווקא עברית? הרי אתה כבר עוד מעט כמו הציונים. הוא אומר, אני עם הריבונו של עולם מדבר עברית. התפילה שלי זה עברית, התנ"ך זה בעברית, התלמוד זה עברית, כל מה שאני לומד זה עברית. עם אשתי אני מדבר יידיש. נו, מה זה חשוב? זה חשוב מה שאני מדבר עם אשתי או מה שאני מדבר עם הריבונו של עולם. אין המושגים שלו היו רחבים מאוד. גם בניין הארץ וגם בניין עצמאות יהודית, לא רק בניין של איזשהו דבר של איזה בית. בזה הוא היה גם, התחשב, היחיד בין הרבנים באותה תקופה שהוא בעצמו נכנס אישית בנושא הזה של בניין הארץ. הוא בנה את בית ישראל, הוא בנה את בתי ההונגרים, של מה שהוא היה הראשון, הוא היה נשיא הכולל, נשיא כולל הונגריה. ואז הוא החליט ביום מן הימים שהכולל צריך להפריש מהכספים שהוא מקבל בחוץ לארץ בשביל החלוקה לעניים, ליתומים, לאלמנות, להפריש אחוז מסוים כדי לבנות בתים. אז הוא קיבל אבנים בבית. מה זאת אומרת אתה בונה בתים? היו מודעות נגדו, אתה גוזל את העניים, אתה גוזל את האלמנות. הוא לא שם לב לזה, תקיף הוא היה. וכשהוא החליט לעשות משהו, לא שאל אף אחד. הוא חשב שבניין ארץ ישראל היא חשובה. הוא יפריש מהכסף של צדקה כדי לבנות בתים.
אז זו היא הקלטה של דבריו של אבי רבי עקיף גליס, יוסף חיים זוננפלד, שבצעירותו הכיר אותו. בואו נשמע עכשיו את קולו של רב מנחם פרוש, רעיון שאני עשיתי איתו ברדיו לפני הרבה מאוד שנים, על 6 או 7 שנים, על דמותו של יוסף חיים מסולפת. הנה רב מנחם פרוש.
אני גם אגיד לך, הוא היה מנהיגה של היהדות החרדית. הוא היה זה אשר אם מישהו יגדיר אותו כאנטי-ציוני, אז זה לא נכון. אם מישהו יגדיר אותו כנגד אנטי-ציונית החילונית, כן וכן. ומיד אחרי הצהרת בלפור, הופיע הרב סונפלד כאיש אשר עמד נגד הזרם הזה שרצה להתכחש לציונית פרטית, ורצה להרטיל את עם ישראל מכל הרקים הקדושים, ולהעמיד את זה רק על הנקודה הזאת של ציונות, על ציונות חילונית. ציונות חילונית מוגדרת לדעתי ברצונו של הרצל, הצעתו של הרצל, לתת לנו כמדינה יהודית את אוגנדה. לאוגנדה יש אפשרות להבין ציונות חילונית, והשקרים צורים יותר. אבל בארץ ישראל, ארץ הקודש, נגיד את הרבה כדוד את הרב זונפלד. הרב זונפלד היה הדוגמה של הלוחם נגד הציונות החילונית, אבל הדוגמה של אהבת ארץ ישראל, אהבת ציון וירושלים, אהבה לגולת ארץ ישראל שתהיה בידיה. הוא היה האיש אשר על שמו רשומים מרבית האדמות אשר נרחשו מחוגים שונים מערבים כדי שיהיו ברשותנו. בתקופה הזו היה הרב זונפלד אחד המיוחדים אשר יוכלו, בגלל שהוא היה נתין חוץ של
אוסטריה-הונגריה.
אז אפשר היה לרשכו של האדמות, וכך, אם אתה כך, מרבית האדמות של ירושלים שנגלו באותה תקופה היה בגלל זונפלד. אז להגדיר אותו נגד הציונית החילונית זה כן, ונגד הציונית אני אומר שאין ההיללה יותר גדולה ולהגיד עליו שהוא היה נגד עצם התחושה שיש בלב יהודי לציון ירושלים. כעת מאשר הרב זונפלד, מתי הייתה התקופה המיוחדת שלו? במתן הצהרת בלפור. מתן הצהרת בלפור, אז הציון, אלה שניהלו את ההנהגה הציונית החילונית היו ככה כמו שהם שלא יכלו להבין למה הם צועדים. הם לא רצו להכיר בכל האפשרויות של מה שהצהרת בלפור אמרה, Homeland for the Jewish people a solution for the Arabic population, הבית לעם היהודי ופתרון לאוכלוסייה הערבית. הרב זונפלד היה הרעיון של ארץ ישראל, פלסטין, הצהרת בלפור שניתנה על פלסטין, אשר זה כלל גם את ארץ ישראל וגם את הירדן, לתת לערבים את ירדן ולנו את ארץ ישראל. ארץ ישראל זו שהרב זונפלד ייצג הייתה ארץ ישראל של מלחמת ששת הימים, של אחר מלחמת ששת הימים, לומר ככה, ארץ ישראל של היהודית 27,000 סקוויר קילומטר. השטח של ירדן היה 94,000 סקוויר קילומטר. אז הוא עשה, אז הוא הציג את העיקרון אשר להפריד את ארץ ישראל מירדן ולתת לערבים את ירדן. תראו את המסמכים של אותם הימים, מה הייתה הדרישה? הדרישה הייתה לתת לפלסטינים את ירדן וליהודים את ארץ ישראל. זו הייתה המגמה. אבל זה הייתה על כך, אז כל התעמולה הארצית נגד הרב זונפלד, אם אתה תקח את העיתונות של אותם הימים, הזונפלדים ומשתחת הזונפלדים עם פרופסור דן, לא רצו לשמוע כל הצבא של שירתי ולבד את ארץ ישראל על שתי גדות הירדן.
רבי נחם, חיים מויזמן מדבר. אני רוצה איזה מבט אישי, מפגש אישי שהיה לך, היית צעיר מאוד עם רב חיים, משהו על אישיותו האישית, לא הפוליטית ולא ההנהגה שלו, אלא משהו אישי ברב חיים, אם אתה זוכר.
אישית, אני אגיד לך, יהודי פיקח, היחידי שידע לקחת, לנקוט עמדות, אשר רבים רצו, אלה שהיו נגדו והשיטה שלו, הם למעשה מתעלמים מהאישיות האישית הגדולה שלו, הצילית שלו. אני זוכר היה זה ב-15 בשבט, אשר בימים ההם היו מפגן כזה שהלכו עם כל בתי הספר לנטוע עצים ל-15 בשבט. עמד רב חיים זונף ליד שער יפו ואמר, כשעברך עברה יסף השם עליכם ככם אלף פעמים. כך היה רב חיים זונף, אהבה לכל יהודי, לכל יהודי באשר הוא יהודי. אני אגיד את הנושא הזה של הכותל המערבי. בשנת תופש פיטס היה כל התבירה בין היהודים ובין הערבים, הנושא של הכותל המערבי. ובימים ההם יצאים, אתה תקרא את הקריאה של רב זונפל, דברי שלום ואמס, בתור אותה שרה של תופש פיטס. וכאשר אז אחר כך באה ועדה לטעם הממשלה הבריטית, ורצה לעשות סדר בזה, והגיעו למשכנה שמקור הריב היה אז הכותל המערבי, אז הגיעו למשכנה שהם יצאו איזו הצעה, והגיעו למשכנה של הצעה, אשר בעצם הם עדו לקבל את ההסכמה של הבלבטים, כמו שנת ההסכמים, אבל ביקשו שעל ההסכם הזה יחתום גם כדרשי הרשברים הראשים, גם הרב זונפל וגם הרב קוק.
כן.
והן יצאו שני שליפים, אחד לרב זונפל ואחד לרב קוק.
ברמת אביב בתל אביב יושב יוסף חיים, חיים זונפלד, שהוא על שמו של יוסף חיים זונפלד, נדמה שקוראו לו חיים אברום. והוא בנו של בזלמן זונפלד, בנו של רבן זונפלד. בקיצור, הוא נינו או של יוסף חיים. בואו נשמע אותו, את הרב חיים זונפלד, רבה של רמת אביב.
הרב חיים זונפלד זה ישראל גליס. הרבה ספרות תורנית לא נשארה מהר יוסף חיים זונפלד. יש רק את הסלמת חיים, החמישה כרכים שיצאו, שזה הדברים שבכתובים שלו. מה ידוע לחלק התורני של הרבה ספרים?
לאחרונה יצא הספר שדיבר...
כן, שדיבר שסיינו
את הרב קוק. שרוצים לתת היום פרס לסותר אחידה.
כן.
מה ידוע לחלק התורני שלו?
החלק התורני, אני פעם כתבתי על זה בתגובה בעיתון ידיעות אחרונות, שנכתבו עליו דברים מסולפים. זה נכון מאוד מאוד מה שנאמר קודם, תלוי מי כתב את הדבר הזה. אני כתבתי שהוא דאג, ממש דאג, לא לפרסם דברים מפרי רוחו. הוא הצטנע ולא רצה בשום פנים ואופן. הדברים שנתפסו בשמו למעשה הוצאו ממנו בעל כורחו. הבן שלו, רב אברומן זונפלד, שהוציא בשעתו את ספר האגודה, פשוט הכריח אותו לכתוב הגאות על הספר הזה. והוא גם כן הוציא ממנו מאמרים תורניים בחוברות שהוא הוציא, בבמות שהוא הוציא, אבל זה לא היה לרוחו. להפך, אפשר לומר שזה היה למורת רוחו.
למה הוא לא רצה?
מפני שדרכו הייתה דרך הצניעות. הוא פשוט מאוד לא רצה להראות את גדלותו בתורה. עד היום אנחנו שומעים דברים שהרב זונפלד היה צדיק, אבל הוא לא היה למזן.
כן.
שומעים דברים כאלה מפי אנשים שונים.
אבל בירושלים השתובבו הרבה פסקי הלכה משמו.
הסתובבו הרבה פסקי הלכה, ועד היום מסתובבים פסקי הלכה שכך נהג רב חיים וכך פסק רב חיים. למעשה, כשהגיעו הישיבות החדשות, בפרט כשהגיעה ישיבת חברון, נכנסו הלמדנים הגדולים ודיברו איתו הרבה בלימוד, והם למדו ממנו, ואז ראו את גדלותו בתורה. התורה שלו נשארה למעשה תורה שבעל פה. דבר הגדול עושה אחד הנינים, נכדו של בנו רב מוטל זוננפלד, הנכד רב מרדכי זוננפלד, שהוא הוציא לאור את תשובות רב חיים זוננפלד, ולאחרונה הוא הוציא גם כן הנהגות ופסקים של רב חיים זוננפלד, שמקורם באיזה ספרון קטן, באיזו חוברת קטנה שיצאה על ידי הרב יוסף משה סופר.
היו מכתבים שהוא שלח לאחיו רב שמואל, הרבה מכתבים, ששם יש הרבה דברי תורה ופסקי הלכה.
יש דברי תורה ויש גם כן פניות כמו שפונים לבלבוס, לבלבטים, בצורה מאוד מאוד מעניינת, ויש לזה כמה וכמה וכמה סיפורים מאוד מאוד מעניינים. הייתה לו
רוב חייו היה פעילות ציבורית.
אחד הדברים הידועים שהוא לא רצה לקבל בכלל את הרבנות, הוא לא רצה לקבל בכלל את המשרה, רבי צוקי רוחם דיסקין ציווה עליו, גזר עליו בגזירה שהוא חייב לקבל עליו אחרי שהוא את הרבנות של ירושלים. אבל באופן כללי, כשהיה מדובר, כשנתנו לו את כתב הרבנות, כתב הרבנות הזה היה למורת רוחו, הוא לא רצה לקבל אותו, ועובדה שהוא קיבל אותו בבכי סוער. אבל אחרי שהוא קיבל את כתב הרבנות, לא הייתה לפניו ברירה אלא לעמוד באמת בראש ולעמוד בראש המאבקים שהיו באותם הימים, והמאבקים האלה לא היו מאבקים פשוטים. אני רוצה להעיר משהו, וזה באמת אחד הדברים המעניינים. אמרתי קודם שתלוי מה קוראים ומי היה הכותב. קיימת הייתה מגמה של מיעוט הדמות של רבי יוסף חיים זוננפלד. זאת עובדה שאיננו יכולים להכחיש אותה בשום פנים ואופן. עובדה שבחוץ לארץ שמו של הרב של רבי יוסף חיים זוננפלד ניסר בכל מקום ומקום. אני נתקלתי באותו מאמר שנזכרתי, באותם מאמרים שנזכרתי בידיעות אחרונות. היה למשל איזה עניין בקשר לרב זוננפלד עם רצח ארלוזורוב. בזמנו אני הרמתי טלפון לעורך הספרותי של ידיעות אחרונות, ואמרת לו, אני רק רוצה להעמיד אותך על נקודה מאוד מאוד חשובה. ארלוזורוב נרצח ביולי 33.
אחרי שהוא נפטר כבר.
וסבא נפטר במרץ 32. ובכן, אחד הידידים שלי אמר לי, אני מצטער לומר לך שגם אני כתבתי כך, ואני אמצא מיד מה המקור לדברים האלה. והתברר שהבא חימאיר כתב את זה. ויש כאן ממש סילוף היסטורי, שאתה לא יכול לעמוד כנגד הדבר הזה. אבל על כל, נחזור על העניין של הספרים. הספרים זה דבר מאוד מאוד חשוב, שעכשיו רבי מרדכי זוננפלד עוסק בדברים האלה. אמנם בזמנו הוא הוציא כמה דברים, אחד הדברים הידועים שהפסקים האלה נוהגים עד היום הזה, זאת החוברת הקטנה, פורים המשולש וערב פסח שחל להיות בשבת. דבר שהוא קורה רק בירושלים, מפני שתתווה בטו באדר לא יכול לחול מחוץ לירושלים. סליחה, יהודה לדבאדר לא יכול לחוץ מחוץ לירושלים בשבת. רק בירושלים זה יכול לחול. ואז הוא הוציא את החוברת הזאת, והחוברת הזאת נתפסה פעם אחת, ואחר כך במחזור הבא זה נתפס עוד הפעם, והחוברת הזאת נפוצה עד היום הזה. והולכים לאורה, וכל אלה שכותבים על פורים המשולש וערב פסח שחל להיות בשבת, הם הולכים לאור הפסקים של רבי יוסף חיים זוננפלד.
עוד שיר אחד משירי מוז'יץ שמלווה אותנו לאורך כל התוכנית. Thank you. עכשיו אנחנו נשמע את שיינדל. שיינדל זונפלד, קלטו שבספר חיים, מספרת עם מתיקות איך הייתה נראית, איך היה נראה ביתו שבספר חיים זונפלד.
הרעיתים היו כל כך פשוטים, כיסאות של קרשים, השולחן מרובע של קרשים, ארון כזה בתוך הקיר, גם כן קרשים. היה חי בעוני כזה, אבל הוא לא רצה לצאת משם. היו הרבה נדיבים שרצו לתת לו דירה, לוקסוס בחוץ לעיר. הוא אמר, הוא פתח את החלון ואומר, מה חסר לי פה? אני פותח החלון, יש לי כותל מערבי. ששלום המלך בנה, דוד המלך, מה? חסר לי, לא צריך יותר טוב. היה אדם יפה מאוד, היה השכינה היה עליו. הייתם צריכים לראות בן אדם זה בליל סדר. אי אפשר היה להביא בנו. היה כל כך צוהל, כל כך ורוד, כל כך כאילו שמש יש בפנים שלה. לא יכולנו להביא בתוך הפנים שלה. פעם אחת היה צעקות בחוצה בבוקר. זה היה בשעה חמש, לפני חמש בבוקר בחורף, בגשם. אז הוא אמר לי, לך תראי, מה צועקים שם כל כך? אז קמתי מהר והלכתי לראות. ראיתי שיש ריב בין כובסת, אישה אחד הזמינה כובסת, אז לא היה מכונות כביסה. והכובסת הזאת, שיש לה ארבעה ילדים קטנים, והיא אלמנה, וגרה בסולבן. יהודיה, תימניה. אז היא באה תמיד שהיה לה כביסה, היא קמה מסכנה לפנות בוקר בשעה ארבע. וזה לקח לה שעה ורבע הליכה מסולבן עד העיר. היא באה לעשות כביסה, אז פרת הבית אמרה, היא לא תעשה כביסה היום, היא שכחה שזה ראש חודש, וזה היה ראש חודש ניסן, והצדיקת הזאת, הישה, לא רצתה לחלל ראש חודש. והתימנייה המסכנה התחילה לבכות, ואמרה, מה אם היא תיקח יום זה עבודה בשביל הילדים שלה? ארבעה יתומים יש לה, והיא צריכה לפרנס אותם, ואין לה ממה. והיא באה, גרה בסולבן, והערביות הביאו לה לחם. בשביל הילדים, הם גרו ביחד, יהודים וערבים, עניים מאוד. אז הרב זונפלד אמר לי, לכת לראות, ראיתי, חזרתי ואמרתי לרב את הסיפור הזה, אז הוא אמר, רוצי מהר ותקחי את הכובסת הזאת ותני לה את כביסה שלך. אז אני באמת רצתי אחרי, והיא עוד עמדה למעלה, כבר התחילה ללכת הביתה מבכי ויורד גשם עם הסמרטוטים שלה, מסכנה, משלק לי קרוע. אז צעקתי לה, צעקתי לה, רחל, רחל, תימניה נחמדה, עוד צעירונת. אמרתי לה, בואי, בואי, אני אתן לך כביסה. כל כך שמחה, כשאני חוזרת איתה, ראתה האישה שהתימניה חוזרת. אז היא אמרה, מה זה, למה היא חוזרת? אני לא אעשה כביסה. אמרתי, הרב אמר שחומרה, זה מה שכתוב בתורה לצייר אלמנה, הרבה יותר עבירה מה שלחלל ראש חודש. כשפרופסור וייסמן היה אצלנו, אצל הרב זונפלד, אז זו הייתה שמחה גדולה, כולם באו, והוא בא עם עוד אנשים, הוא אמר לרב זונפלד, אנחנו העיקר רוצים אחדות, העם היהודי צריך להיות אחדות. אז הרב זונפלד אמר לו, אחדות, מי רוצה אחדות כמוני? הלוואי, אבל איך אתה רוצה שאני אהיה כמוך? תהיה אתה כמוני.
מי לא הכיר את רב זלמן זונפלד? רב זלמן זונפלד בבתי הונגרים בירושלים, קולו נשמע למרחקים, לא רק בנושא של האתרוגים, אלא בעוד דברים, אני זוכר אותו בתור ילד, בתוך, בשטיבלך של מאה שערים. בואו נשמע, אומרים איזשהו שתי דקות, של רב זלמן זונפלד.
מה ששמעתי מאבא שלי, שחורשו של הסבא, רב חיים, רב זונפלד, שהיה רב הראשי לעדה חרדית בירושלים מרקידש, שהשורש שלו זה של רב שמעון בר יוחאי. זה שמעתי. אני שמעתי מאבא שלי. ואבא שלי כנראה ששמע את זה באחד בר מקובל, מגדולי המקובלים בארץ. הסבא שלי, הרב זונפלד, היה אומר, אני ציוני אמיתי, כך אמר. כי אתם באים, היום יש הכל, יש ריקבות ויש טלפון ויש רדיו, אני באתי כשלא היה שום דבר, וכדאי באמת שתדעו את זה. כשהסבא הרב זונופלד הגיע לארץ, שלושה לילות היה יושן בחוץ. לא היה לו מקום איפה לישון. ואחר כך סידרו לו בית קטן, ששם, אז מי ציין לי, אני או אתם? אני ציין לי.
אנחנו לאורך התוכנית משמיעים שירית, את השירים של מוז'יץ בניגון אינסטרומנטלי. בואו נשמע אחד מהשירים של ניגוני מוז'יץ. בעיירה הסלובקית ורבוי במחוז נייטרה נולד בו"ב כסלו תרשט"ט רבי חיים לאביו הרב הגאון רב שלמה ולאמו זלדה. ורבוי הייתה בממלכה הונגרית ושם הייתה קהילה גדולה וותיקה. אני הייתי שם לפני שנתיים גם בוורבוי, גם בסטיארגין, גם בקויבלסדורף, מקומות מרתקים ששם עברו הרבה גדולי התורה. כיסא הרבנות היה שם משנת תקוף למדלת, ויתרו אותו רבנים מפורסמים, רב קופל חריף בעל חידוש יבץ, הגון רבי יומן זאב לב בעל שערי תורה, הגון רב חיים סימן לימר, רבה של אונגבר, ובעל מחבר הספר עין הבדולח, רב קופל שהיה מגדולי תלמידי הנודע ביהודה, ניל ישיבה לבחורים, הכי מפורסמת בהונגריה, גם ברמה, גם באיכות, עד בואו של החתם סופר לפרשבורג בשנת תקוף סמר זין. מאז הייתה נדידה של בחורים מפרשבורג לברבוי ומברבוי לפרשבורג. 44 שנים קיים רקופל כרבה של ברבוי וכאב בדין בין השנים תקוף נבט, תקוף צדיק וב, ונפטר בשבת כפה לפקסלף תקוף צדיק וב. אחריו היה רבי יום זאב לב עד שנת תפריש י' ותפריש י' ב' עד תפריש למד, ושם אז קיין רב חיים סימן הימר, ואחרי זה היה רבה שלום כבר עד פטירתו בתזיין תמוז תפריש מבב. בחוברות תולדות יעקב שמסכם את קורות חייו של קפל אותו רב של ורבוי, מסופר ששימשו בבית הדין הזה גאוני עולם כגון רב שמואל נדיש
שהיה דיין בבבוי עד שנת תפקוף עין א', ואחר כך התמנה לאב בדין בסט ירגין, שהייתה עיירת קייט בקיבת פרשבורג, המפורסמת במעיינות המרפא שלה, ולכן זכתה העיירה לאחסן את כל גדולי הדור, כגון רב מוישה סויפר, החתם סופר. הצעות רבות הונחו לרב שמואל נדיש להיות רב בקהילות בהונגריה ואסטרייך, אולם כולם הוא השיב ריקם, חוץ מסט ירגין ששם הייתה שאיפתו לגדול ליד רבו החתם סופר, שהיה מתלמידיו הראשונים והמקורב אליו ביותר. הוא היה יצא לטייל איתו ביער ולהפליג איתו בתורה. וגם לפי ההתכתבות בין החתם סופר לרב שמואל נדיש, רואים את חיבתו ואהבתו של החתם סופר לרב שמואל נדיש. הוא נפטר בגיל 58, כ' אייר תקצ"ב, ורבו כינה אותו רב שמואל הרמתי. אחריו התמנה מרם שיק, שמצא לנכון להספיד אותו ביחד עם רב עקיבא איגר, שנפטר בעת ההיא. לרב שמואל היה בן, שהיה כמותו בתורה ובעירה, רב אברהם שלמה, שגם הוא היה מבחירי תלמידיו של החתם סופר, היה משתעשע איתו בחידודי שאלות עד שהיה ילד קטן. רבו של אברהם שלמה, בנו של שמואל נדי, שהיה ביום זאב לב, עבד ורבוי, כמו שהזכרנו איתו מקודם, שאיתו למד שיעורים בצוותא, וגם כתב וערך שלושה חלקים מחיבוריו של ביום זאב לב. הוא נשא לאישה את זלדה, ביתו של הרב ברון מנכבדי ורבוי, ומתוך סיפורים משפחתיים מצטייר את דמות אצילה של אותה זלדה. היה לו שני בנים ובת לאותו אברהם שלמה, בנו של שמואל נדיש, הבכור היה שמואל, הבת הייתה ינטל, והקטן היה רב חיים, שעליו אנחנו מדברים. רב חיים ישב על ברכי אביו שהיה הולך ללמוד תורה אצל הבת ורבוי, שהיה מחדד בשאלות את רב חיים, הוא מתפעל מהתשובות שלו, ואומר לאביו, זה הקטן גדול לי, ועתיד להעיר את הארץ בתורה ובחוכמה. כשהיה רק בן שש נפטר אביו רב אברהם שלמה, אמו זלדה קיבלה על עצמה את הדין, ושנתיים ניהלה בתפקיד של אבא ואמא, עד שקרסה והתחתנה ועברה לגור עם בעלה בעיר סמניץ, מקום מגוריו. לפי החוק נשלח גם לבית ספר עממי, רב חיים, בסניץ, מקום מגוריו, כשעונותיו הבלתי רגילים של הילד משכו את תשומת לב של המורים שלו, שציינו כי טרם פגשו כישרון נדיר כזה. הוא התלבט ביותר במתמטיקה ולא מצא כלל עניין במשחקי הילדים בני גילו, ניצל את הזמן בקריאת ספרים. מסופר כי בימים המעוטים משעת ההגעה שלו לסמניץ, עד שסודר בבית הספר, ניצל הילד בן השמונה לרשום שורה של הגעות והערות וגימטריות בשולי הספר שערי ציון על התפילות, והוסיף על זה שיר השתפכות בחרוזים על עבודה שבלב. את השם יוסף הוסיף לו רבו רב שלב דיסקין, הבד בריסק בשנת תף רשנון, כשהוא חלה בדלקת ריאות קשה. בגיל 11 סיים את הבית ספר בצטיינות וכן תתת, אביו החורק שלו, אף על פי שהירי השם, שוכנה בתמימות מוריו החילונים, שהיא המשיכה לה בהשכלה תיכונית ואקדמית, עתיד עוד להיות מדען בעל שם. אותה השקפה הייתה גם אצל אחיו המבוגר, הוא קולט ונכנס לדיכאון, וחוץ ממו שהייתה בדעתו, לא היה למי לפנות עד שלב במוחו רעיון, לשלוח אותו לישיבה קטנה בעיר מולדתו של חיים בברבוי. באותם הימים עבר שם הרב יהודה אסד, שכל קהילות הונגריה וסלובקיה רדו מפניו וכולם רצו לקבל את ברכתו, חזרו לביתם כלומת שבאו בגלל שהיה עייף מן הדרך, חוץ מרב חיים שהתעקש עד שנכנס וקיבל ברכה. אחרי שרב יהודה שמע מי היה סבא שלו, שמואל נדיש, אז הוא קירב אותו מאוד. ואז למד עד גיל 13 אצל רבה של העיר סמניץ, הרב ידלי בלפטר. כשהוא מגיע תאריך ראש חודש חשוון לעת ערב, בשעה תפילת מנחה, דרכה רגלם על סף הישיבה הקדושה, שבראשם עמד הגאון רב חיים יצבי מנהיימר. אחר כך אותו רב היה גם באונגבר, והוא נחשב לגדול הדור של מדינת הונגריה בתקופתו. בבחרותו הוא למד ביחד עם אברהם שלמה זוננפלד, אביו של יוסף חיים, והוא ראה בו את רבם המובהק. בגיל 14 וחצי הוא מוכתר בשם ראש הישיבה, שרק הבחור מציין או ראש המדברים היה זוכה לכינוי הזה. אחרי שנה זכה גם אותו החבר רב חיים, שכן הייתה שיטת הלימוד של רב חיים הירש מנהיימר בישיבת ורבוי, שאחד שואל והשני משיב, והרב מקשיב, וביום השלישי הרב היה מסביר מה ששמע מכל אחד, וזה העונג הרוחני שלו. אחרי 3 שנים הוא נחשב לבקי ברוב חלקי השס, וישיבת ורבוי הייתה צרה בשבילו, ורצה לעלות לישיבת פרשבורג לצקת מים מפיו של הכתב סופר. כשהוא נפרד מרב חיים מנהיימר, מצויד בתעודת חבר, עזב את ורבוי לחוג את חג הפסח אצל אמו בסט מניץ, ועוד בטרם שמלאו 16 חיבר את הקונטרס חידושי תורה בשנת תפריש קפאי. אמו זכתה לריחות ימים, עלתה לארץ הקודש לראות את בנה בגדלותו ותפעתו, והיא נטמנה בהר הזיתים. באיסו חג פסח הוא נפרד מאמו כשפניו לפרשבורג, אולם אחר שלימודים התחילו בראש חודש אייר, עצר לפני כן בברבוי, והיה שם שבוע במחיצת רבו, ועסק בתקת השיעורים של רבו כל החודש הזה שהוא היה שם. בראש חודש אייר, תפריש קפה, הוא עוזב לפרשבורג, וכבר הגיע בשנת תפריש כבב, ראש חודש אייר, והוא זכה שם לחיבה יתירה מכתב סופר, ששמע עליו מתלמידיו. פרט נוסף, המלמד על גדותו של חיים, חיים זוננפלד היה שכותב, הוא היה כותב חידושי תורה שהיו בחורים נושאים ונותנים בהם כמו בחידושיו של ראש הישיבה. רב זאב פפנליים כשביקר בירושלים בשנת תפרישפי או תפרישפי א', שהכתב סופר היה קם מלא קומתו כשרב חיים היה מגיע לישיבה. ונזכר שראית רב חיים עוסק בסוגיה 14 שעות ברציפות עד שהגיעו בחורים לתפילת שחרית וראה שהגיע זמן קריאת שמע. הייתה הערכה מיוחדת של הכתב סופר אליו, את התואר מורנו קיבל בגיל 18 בשבת חנוכה שתפריש כבזיין, אפילו שאת התואר הזה קיבלו רק כברכים, ואת התואר מורנו הרב קיבל רק מי שהלך להיות רב באחת הקהילות. רב שימא בנו של הכתב סופר היה חברותא שלו, רב חיים נדר שאם הוא יצטרך להתגייס לצבא, אז הבחורה הראשונה שיציעו לו, הוא התחתן איתה, ויש שם בחור בשם רבי לייב זלצר, וברגע שיצא מהצבא ואמר שפסלו אותו בגלל רגליים שטוחות, אפילו שלא סבל מזה, הציע את אחותו שרה ורב חיים קיים את נדרום. החתונה נקבעה לראש חודש ניסן תפריש למד בקויבסדרוף, מקום מגורי הקלה. הגאון המקומי, האב בית דין רב אברום שג, היה מסדר קידושין. מיד אחרי השבעה ברכות הלך לבית המדרש לרב שג וקבע איתו שיעור יומי. ככה ישב 3 שנים ולמד מפי הגאון רב אברום שג, וינק ממנו לא רק את דרך לימודו, אלא גם את יסודות ההנהגה הפרטית והציבורית שלו, שלאורך זה הוא הלך כל ימי חייו. על הגאון הרב שג אפשר לעשות תוכנית מיוחדת, מי הוא היה אותו הגאון הרב שג, הבית קובלסטרוף שנולד בדלת יד תפקוף סמך א', בעיירה פריישטט שבמדינת הונגריה, והוא בגיל אבא גם כן מתייתם וגודל בזכות עצמו, והוא הפך להיות במשך הזמן הרב של 7 קהילות, אייזנשטט, לקנבך, מטרסדורף, פוירקירכן, ציילם וקובלסטרוף וקיצה. בשעה שבפרשבורג ישב החתם סופר ועמד לבצר את חומת היהדות, התבצר לו מנגד הרב אהרון חורין, או חוריינר, שקונה אהרון חורין, רבינר, הוא ניצל את המעמד שלו כרב רשמי היחיד של הונגריה, ועשה בה הרס וחורבן. אותו חוריינר למד בישיבה במטרסדורף, בפראג, ובשנת אף קוף ממתת בדוד צעיר, לא מוכר, נבחר לרבה של ערד, במקומו של הרב ידלי ברוידה. 55 שנים שימש קרב בערד, נכנס לקהילה של עירי ושלימים, השאיר אחרי מותו בשנת אפריש אי כשירוסה בלי בית אחד כשר. הוא היה רב, מה שנקרא, רב רפורמי שגרם לארז החורבן, והגוין רבי שמחה עם זוננפלד וגם ביחד עם רבום פראג, עוד אביו של רבי שמחה עם רבום שלימי זוננפלד, לחמו ועשו את כל המלחמות כדי שאנשים יבינו שהוא רפורמי. אותו חוריינר בשנת תקוף פייטט, הוא יתיר לנסוע בשבת, וברשות רבם, הרב שלהם, רביץ איורן של הרפורם מבודפסט, התחילו את השבת ביום ראשון, והכריזו על ביטול מצוות מילה, והוציאו את זיכרון הגאולה מנוסח התפילה, החליפו את לשון הקודש ללשון הגויים. ופה מתחילה מערכה וסערה גדולה שהפכה במשך הזמן למדורת אש נוכח הנכשול החילוני שהציף את ערי ישראל, וזה הגיע לסייע כשנודע כשמתכנים לקיים קונגרס ציוני בעיר ולהכריז על איזושהי תורה חדשה. ברור שהגאון הרב שג התייצב אותה שעה בראש המערכה, לעומת זאת קרא הגאון רבי ליכטנשטיין מקולומאי, אספה גדולה של רבנים, אשר בעקבותיה נחתם איסור וחרם על כל ניסיון לשנות ממנהגי ישראל המקובלים. באיזשהו שלב מחליט רבי שמחה עם זוננפלד, היה אז אברך בגיל 24, לדבר עם מורו ורבו הרב שג, ומחליטים ביחד מורו הגדול שעוזבים את המקום ועולים לארץ ישראל. בשנת תפריש למד א', כשמלו 70 שנה, כשמלו 70, החליט אברום שג לעלות לארץ ישראל, התחננו אליו שלא ייסע, אבל בשנת תפריש למד ג' הייתה החלטה סופית, להקשיב את התוכניות שלו, ולא עזל אף אחד, הוא אמר שגילה את דתו לתמידו המקורב אליו ויותר, רב חיים זוננפלד מברבוי, שכל חייו רצה לעלות לארץ הקודש, ועכשיו בגלל גילו תש כוחו ולקח תועלת שישאר בארץ העמים. כששמע מורנו בשפחה עם זונפלד ההחלטה של רבו לנסוע, ידע לו קצת תוגה עמוקה, לאחר שיקול נוסף החליט להצטרף לנסיעה, והיה מורנו בשפחה עם זונפלד מפליג כל ימה בגדלות אשתו, שהסכימה על אף הניסיונות הקשים והמרים ורחוק עם הולדתה ומשפחתה להצטרף לנסיעה לארץ ישראל. מי שנפלה ההכרעה, ראשית דעתו נתן לצורכי רבו, 30 יום קודם הנסיעה, למד אומנות השחיטה רבי יוסף חיים, והוא שחט לרבו שני עופות לכבוד שבת, כן, יצא להם להיות שני שבתות על האונייה, כשבאו לארץ, התמין רבי יוסף חיים את הסכין, ולא הוסיף להשתמש בזה כל חייו. עיין התאריך של הפלגה של הרב שג ותלמידו נכנס קצת לחילוקי דעות בין חוקרי התקופה, עד שנתגלה מכתב ממורנו רבי יוסף חיים זונפלד לאחיו רב שמואל שהיה בווינה, ועליו התאריך יום א' ת' אייר תרפ"ה לפק, בו ביום כותב, היום עלו בדיוק 52 שנה מאז שנפרדתי מאמנו האהובה עליה שלום ומאחותינו היקרה שליוותה אותי עד דננבורג. מתברר ומתברר לכל צד שספק שמצאו מאדנבורג דרך בדן ברכבת אקספרס לטריאסט שבאיטליה ביום ת' אייר תרפ"ה ג', הגיעו לירושלים בכ"ב באייר, ונסיעה מאדנבורג לירושלים אחר 14 ימים. וסיפר יוסף חיים זונפלד כי בשעה שליוו אמו ואחותו אל הרכבת, ביקשו אותו לפני הפרידה שישתדל לבקר אותם, והוא השיב אמזכה לכונן את הפרה של ארץ הקודש, שוב ומדעתי לצאת ממנה לתמיד. אולם התקווה שלי חזקה שתבואו אתן לירושלים, ואכן התגשמה התקווה הזאת, ואמו זכתה לעלות 10 שנים אחריו, וחייתה כמה שנים ומצאה מנוחה, כמו שאמרנו מקודם, במרומי הר הזיתים. בין המלט הקיע את טריאסט עלו הגויין הרבבום שג ותלמידו עם בני הבית שלהם על אונייה יוונית שעשתה את דרכה ליפו דרך אלכסנדריה. אחרי מסע של 10 ימים נכנסה אונייה ביום שישי בשעות בין 4 לנמל של אלכסנדריה, וכל אותו יום לא יצאו מעטה ועשות השבת בבטן אונייה מחשש עליו לא תוסיפו לראותם עד עולם. מוצאי שבת הרימה אונייה את העוגן שפניה מועדות ליפו. הבוקר אור ורב החבל הודיע שבעוד שעות מעוטות מגיעים לארץ הקודש. כשאונייה גנה הרחק מהחוף, התחילו לבוא סירות קטנות להביא אותם לנמל, ובאחת הסירות שבא לקראתם נמצא גם בנו של רבי מושג, רבי סוחר בר, שעלה לארץ שנה לפני כן. ביום ראשון כ"א לחודש זיו, למדווה למטמונים, מה שנקרא ספירת העומר, בצהרי היום, דרכה רגלם של הארי מארץ אגר ותלמידו הגדול לאדמת הקודש. אחרי שגמרו את העניינים שלהם בנמל, הלכו כולם לאחסניה של קופל בלטנר, וזו הייתה הסעודה הראשונה בארץ הקודש. רבו הוריד מעות בברכת המזון, בברכה השנייה של ברכת הארץ על אדמת הארץ. אם כי היו עייפים מאוד מטלטולי המסע, ארגן נפשם מאוד לעלות לירושלים. וכבר בעלות השחר יצאו לגלה וסוסים לכיוון ירושלים. אחרי שעברו כברת דרך, הגיעו לכפר ערבי, אזור, נעצרו וירדו מהגלות לתפילת שחרית. אחרי שאכלו, המשיכו בדרך לעת הצהריים, הגיעו לבאבל וואד. שם הייתה אכסניה קטנה ששימשה את היהודים מיפו ועולים ממנה, ואכלו שם ארוחת צהריים ונכנסו למנוחה קלה. דרך המלך לא הייתה לדרך אפר, סלולה קצת, כמה שנים קודם לכם לכבודו של הקיסר פרנץ יוזף שביקר אז בירושלים, לרגל חנוכת תעלת סואץ בשנת תרכ"ז. כשהגלה של יוסף חיים זונפלד ביחד עם רבו, רב אברום שג, הגיע על פסגת אר של כפר אבו גוש, נתגלה לעיניהם הרי יהודה וירושלים בשממונם, ואז עמדו וקראו קריאה כדין. לשעות המוקדמות של אחרי הצהריים הגיעו לכפר מוצא, ושם חיכו להם בני ירושלים, ובראשם רבה של ירושלים, רמי אורבך, הרב מקליש, איתו הגון רב שמואל סלנד, רבה של ירושלים, והגון רבי שלכם יקענוב. רבי יוסף חיים זונפלד ביקש להשיל בגד ירושלמי, כי הוא לא רצה להיכנס עם בגד אירופי לתוך ירושלים, ואחרי תפילת מנחה וטעימה של פירות יצא כל השיירה לירושלים.
אז אני אשאר רב שלמה זלמן, שבוע טוב, זה ישראל גליס.
אוי, ידידי רבי שלמה.
שלום עליכם. במסגרת הסיפורים הרבים על רבי שמחה זוננפלד, מוזכר הרבה את החיבה שלו לילדים. בל"ג בעומר, בשמחת תורה, שהיה רוקד בבית המדרש ומוציא את הנביאים והמשניות והגמרות ונותן לילדים לרקוד עם המשניות והגמרות.
אז אני, אני הייתי מבקש, שמעתי מכל בקשר לגאולותו של רב חיים, תרשה לי כמה דקות להגיב על זה?
כן, כן, ודאי.
כן, אז אני ככה. אצלו זה ש... על זה שלא העריך אותו כגאון, בגלל הנמנתות, הנאווה שלו המופלגת. הוא היה כותב לאנשים שכתבו לו תארים, אני לא בקיא אפילו בסוגיה אחת, ואתם כותבים לי תארים כאלה. אני אצטט כאן, שהוא אמר מישהו, איך אפשר לגלות את גאון של רב חיים, שהוא עם חוכמותו, עם פיקחותו, משתדל להסתיר את זה. אני אצטט רק קטע, כן? לא רק מחושבי בית המלש, אני מצטט, הסתיר אל אף מרבה גדול המובק של היבדיסקית. היה מעשה שבפורים כל החבורה שישבה ובפורים היו קצת שטויים, אז והוא ישב ודיבר בברי תורה עם של היבדיסקית. אחרי שכולם מתוררו הוא התחיל בהתפעלות, רב חיים הוא גאון גם בנגלה וגם בנסתר. כשהגיע רב אליהו טוב ותורמים, הציג בפנו את פני ירושלים, הגיע לרב חיים...
אדרת.
רגע, אדרת. רב שמואל סלנט הציג את כל... היה לו רוצה שיהיה מעלה מקומו באדרת. אז הוא הציג את התלמיד החכמים. וכשהגיע לרב חיים, יחיז הרב שמואל סלנט קבל כבר עם מידע. רב חיים הוא התלמיד חכם הגדול ביותר בירושלים. בירושלים, לא בירה נידחת. רב של היבדיסקי, שהיה גאון הגאונים, מינה אותו בגיל 31 לרשב"ז שלו, אז אנחנו צריכים עדות יותר גדולה. עוד קטע, אם אתה תרשה לי, רבי שמורדכם, שחברון אמר פעם, שהגיע לירושלים, אמרתי ככה, אמר ככה, אני מצטט. בייתי באירופה שמעתי שרב חיים זוננפלד הוא גאון בתורה, הוא לא מרואי ירושלים, ואחרי שנפגשתי פנים אל פנים עמו, הזכחתי את זה בלימוד, יצאתי מקהילי. הלא הוא נחשב לגאון לא רק בקבוצנו, אלא לפני כמה מאות שנה גם כן. באותו מעמד הכריז, בשני גדולים העולם טועה. מעריכים את רבי זלמן מלצר בתור גאון, את רבי חיים זוננפלד בתור צדיק. אבל האמת היא, שרבי זלמן מלצר הוא צדיק, רבי חיים הוא גאון. ובאלפי תשובותיו, מכל העולם פנו אליו, בשאלות. אז אבי זכר לברכה היה, בן בית אצלו היה, היה לו שערים איתו, רצה פעם להתיק את, להתחיל להתיק, והיה, על השאלות האלה, כתב את התשובות במחינה החסכונית. אמר לו, מה אתה, כל אחד, מה שאני עונה, כל אחד יודע. אז על גאונותו, זה פשוט נשאר בגשמה שלה, אבל אם אנחנו רואים את המעט, את הטפח שנתגלה בתשובות, ואני הוצאתי את חוכמת חיים, זה רק קצה, איך עושים בלשון שלא נדיר, קצה הקרחון, אבל הוא פשוט אמר לי אבי, לי היה סיפה של תשובות, בגיל 40 הוא הפסיק לכתוב, הוא הושפע מרבו רבי של היבדיסקי שגם לא רצה לכתוב. זה היה מין ענווה או שיטה, אבל הגאונות שלו, גם זה סיפר לי אבי, שהביאו לו לכתוב את הציונים של הספר סיס הקודש של רבי מיכל שפירא, ספר שהיה בלי ציונים. בגמרא ורמב"ם כתוב, הוא ישב והכניס את כל הציונים בלי לקום אף פעם אחת. מספיק. אז זה רציתי להגיד. עכשיו לגבי מה ששאלת, לגבי ילדים, אז אני יכול להגיד לך כמה נקודות פיקנטיות. בשמחת תורה הוא רקד עם כל האם הילדים, לא עם המבוגרים. זה...
כן.
הוא ככה חילק לכל אחד. חומי של גמרא, והיה בראש הילדים, והיה יתם בשורה, וישרים משיר מלך, הוא הסתובב איתם, יצא איתם מהבימה, ויצא בחצר בתמחס עם בבור, הוא בראש הילדים אחריו, כל כמה דקות עשו הפסקה ואמר, צוי קדושים! אז הם סרו, צוי קדושים! והיא סיפרה לי את ביתו רוחו פרידמן, אשתו של רומנו פרידמן, זה שאני שמעתי זה מפיה, שפעם יחיר, היה חוזר אחרי התפילה לארוחת בוקר, פעם יחיה לחזור, ולא יודע מה קרה, איזו שאבא, ש... הלו?
כן, אנחנו מקשיבים.
שאבא חוזר בשעה זו, בערב פחות חמש דקות, אבל האיחור היה משמעותי. היא יצאה לחפש איפה הוא נעלם. היא רואה שהוא עומד לשאוב מים מהבור ממלא פחים.
כן.
אמרתי, אתה הפכת ל... ירשת את המקום של ניסים, עבס את רגע, של ניסים אשר מים. מה אתה עושה? אתה ארבע של השוליים. אז הוא אומר, מיינקין, מיינקין. כשחזרתי מבית הכנסת ראיתי ששני כזה תפוטים שאבים מים מתקרבים לבור. אמרתי לו, קינדולר, איפה האבא? האבא חולה. איפה האמא? האמא יולדת. אבל אין טיפת מים בבית. אז לקחתי מהם את הדלי והתחלתי למלות מים.
כן, אז דוגמא.
מה שאני הייתי יכול לשבת לאכול אחות בוקר, שילדים שזטוטים יהודי, שהייתי שקינדו לך מתקופים לתוך הבור.
מספר לנו עכשיו?
אני מספר סיפור שסיפר זאת הרב יוסף חיים זונפלד, רבה של העדה החרדית בירושלים בדור הקודם. שאנשים חושבים שהוא היה בר מחלוקת של הרב קוק, הוא היה בר מחלוקת בהשקפה הפוליטית, הציונית, אבל באופן אישי הם היו ידידי נפש. הרב קוק אמר, אם אני אצריך ללכת מעבר להרי חושך כדי לעזור לרב זונפלד, אני עושה את זה. והרב זונפלד בעצמו מספר סיפור. ומספר הרב זונפלד שכשהוא היה צעיר הוא למד בישיבה של חתם סופר, בעל החתם סופר.
באותם הימים הייתה אישה אחת עשירה שמדי שנה נתנה סכום נכבד לישיבה, בבקשה אחת או בדרישה אחת הייתה לה, שבישיבה יגידו יזכור וקדיש לכל אותם נשמות של אנשים שאין מי שיאמר אחריהם קדיש. ובשביל זה אני מוכנה לשלם כמה שאתם רוצים, וכך היא שילמה שנה אחרי שנה. לימים, האישה פשטה את הרגל. כבר אין לה כסף, אין לה כסף לא רק לתת לישיבה, אין לה כסף לעצמה, בנותיה בגרו, הייתה צריכה לחתן שתי בנות, אין לה אפילו כסף לחתן את הבנות. היא באה לישיבה והיא אומרת, היה לי מנהג שנים רבות, נתתי כסף כדי שתאמרו קדיש למי שאין מי שיאמר קדיש או יזכור, אבל עכשיו אין לי אפשרותי, אז אתם לא חייבים יותר. בישיבה חשבו שנים היה לה מנהג, למה נפסיק את זה, אמרו גם בלי כסף אנחנו נמשיך במסורת הזאת. היא יורדת נרגשת, בוכה, שהנה איך הידרדר מצבה, שהיא צריכה עכשיו טובות, ובישיבה מסכימים, והיא התרגשה מעצם החיוב של הישיבה. ניגש אליה זקן, ורואה אותה בוכה, למה את בוכה? היא זר, מה פתאום היא תגיד לו, אבל הוא מאיץ בה, והיא מספרת לו את כל הסיפור. הנה אני עכשיו צריכה אפילו לחתן שתי בנות, אלה אפילו כסף לחתן. כמה צריכה, לאיזה סכום את זקוקה כדי לחתן את שתי בנותייך? היא חושבת, מה פתאום, האדם בחוץ שואל, מה יעזור לי, אבל הוא שואל, היא נוקבת את הסכום. שולף פיסת נייר, כותב, ואומר, עם הנייר הזה, תקשי מחר, לא היום, תקשי מחר לבנק, והם ייתנו לך את הסכום הזה שנקפת. זה נראה לתמוה. והזקן מוסיף ואומר, אבל היות ואני חושש שאולי בבנק יעשו בעיות, אני אדם זקן, מה פתאום יש חתימה, מי ראה, אולי זה מזייפו את החתימה. אם לא קשה לך, תעלי לישיבה, תביא שני צעירים מהישיבה שיהיו עדים שהם רואים את החתימה שלי. היא עלתה והביאה שני צעירים, ובנוחותם הוא חותם על המכתב. למחרת, היא ניגשת למזכירה, נותנת את המכתב, כמו צ'ק, זה היה על גיליון נייר, היא פורצת בזעקה והולכת לחדר הסמוך. האישה לא ידעה מה קרה. קוראים לה להיכנס למנהל, והיא מושיטה את המכתב למנהל, והמנהל צונח ומתעלף. מעוררים אותו לתחייה, הוא נבהל, הוא אומר, אני מוכרחה לספר לי איך יש לך את המכתב וכדומה, תתארי לי אותו. היא אומרת, מה יש את... היא אומרת, הנה, מה יש להר? הנה, על הקיר כאן, אתה רואה את התמונה? זה האיש. והוא התעלף עוד הפעם. עוררו אותו, מה קרה? הוא אומר, זה אבא שלי, הוא היה מנהל הבנק. וזה הכתב יד שלו, וזה החתימה שלו. ואתמול בלילה, אני חולם, אבי מופיע אצלי בחלום, ואומר לי, אתה יודע, אתה גורם לי עוגמת נפש באלמה דקשות בעולם האמת. אתה ירדת מהמסלול לגמרי, נסעת אישה נוכריה, קדיש אתה לא אומר, נס שיש אישה צדקת שהיא שילמה כסף, שכל שנה יגידו קדיש ביורצייט שלי. והאישה הזאת עכשיו הידרדרה מנכסיה, אני נתתי פתקה לאישה לקבל מהבנק, שאני אסדתי אותו סכום כזה וכזה. התעוררתי בבוקר, כך אומר מנהל הסניף, ואמרתי לאשתי, אבא הופיע בחלום, היא מספרת את כל הסיפור, אשתו הנוכריה, אומרת, חלומות, אתה יודע, זה פנטזיה, כל אחד יש לו חלומות, חלומות שם ידברו. הוא אומר, לא, אבל ראיתי את הדמות. סופו של דבר, אשתו התגיירה, והוא חזר למסלול הנכון. אמרו לו לרב זונפלד, שמספר את הסיפור, ואתה מאמין בכל הסיפור הזה? זה לא נשמע לך קצת דמיוני או משהו? הוא אומר, שכחתם מה שסיפרתי לכם בהתחלת הסיפור, שהזקן חשש ואמר שהוא רוצה ששני אברכים יבואו ויראו איך שהוא חותם. ובאו, אני אחד מהם. סיפור מעניין?
מאוד. היה סיפור חזק.
מי תרגיד, זה נשמע כמו בעולם האלה, אבל זה הוא מספר הרב זונפלד בעצמו. הוא אומר, אני זה שהייתי בממד, ואני זה שחתמתי שאני באשר את החתימה שלו. כשהייתי ילד.
תודה רבה לישראל בן צבי, מי שכאן, שם בבני ברק, ושיהיה לכם לילה טוב ובשורות טובות.